ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן נירית גרין, אורחת אצל מר מנחם ארגוף גרבובסקי מאוניברסיטה העברית בירושלים. מר מנחם מתרגם בשנים האחרונות את סרוונטס.
ודווקא, לא רק
סרוונטס, אבל סרוונטס הוא כל כך אקטואלי בספרד, משום שיש 400 שנה אנחנו חוגגים לפרסום דון קיחוטה.
השנה הבאה.
כן, ההוצאה הראשונה. ובשנה הבאה זה יהיה בכלל 400 שנה למותו של סרוונטס. לכן אנחנו מאוד מעוניינים בנושא של סרוונטס. מה בעצם הביא אותך בגיל 64? סיפרת לי שהתחלת ללמוד ספרדית.
בעצם הייתי בן 63. השנתיים האחרונות לפני פרישתי אני ניהלתי את הפעולות של אורט באמריקה הלטינית. מ-92 עד 94.
אורט ארגנטינה.
כן.
הבתי ספר המקצועיים, תיכוניים.
לא רק. הגעתי למרכז היה בארגנטינה, ואנחנו ריכזנו את הפעולות של אורט מארגנטינה עד מקסיקו. בשני תחומים. התחום האחד היה בבתי הספר היהודים, ששם הכנסנו טכנולוגיות מודרניות. למשל בבונוס איירס היו שני בתי ספר גדולים, המחשב הראשון באמריקה הלטינית הכניס האור. הפעולות שלנו היו בבתי הספר היהודים בכל היבשת ובפעולות הומניטריות שלו על מנת לקבל פרס עם הבנק הבינלאומי, בעיקר בשכבות חברתיות נמוכות, מרכזים של אוכלוסייה, טיפול באם וילד, הכשרה מקצועית לחסרי השכלה, טיפוח נשים למקצועות שישתלבו ויסייעו למשפחות בכל היבשת. הרבה מאוד פעולות בפרו, בצ'ילה, באורוגוואי, מקסיקו, בקשר עם השלטון המקומי. לא בבתי ספר, בפעילות פורמלית, אלא בסיוע לחסרי בסיס כלכלי ומבני חברות סוציאליות נמוכות.
כן, זאת אומרת לא רק יהודים.
כן, ברגע שהגעתי לארגנטינה התחלתי ללמוד ספרדית. זה בשנת 92, הייתי בן 63, בשיעורים פרטיים בבית ספר.
כן.
אבל עם מורה פרטית.
כן.
כל יום במשך שנתיים סיימתי. הציעו לי לעבוד במקסיקו לרכז את החינוך היהודי. אמרתי 63, 65 זה גיל פרישה, אני חוזר הבית. לא ידעתי מה לעשות. שנתיים למדתי ספרדית, היה חבל לי. אני פנסיונר. אמרתי, דבר ראשון, אני הולך לאוניברסיטה. למדתי כתלמיד מן המניין, עם בנות ובנים, כמעט בגיל של הנכדים שלי. כתלמיד מן המניין, כולל הכל, בחינות, עבודות סנריוניות, כתלמיד רגיל, אבל היה לי יתרון, לא היו לי בעיות כלכליות.
Okay.
השקעתי 30 שעות בשבוע באוניברסיטה.
Okay.
10 שנים, יום יום, במשך הזמן תרמתי להם, במובן שאמרתי למחלקה צריך לחפש את הזיקה.
Okay.
אל המקורות היהודים. לחפש אוניברסיטה העברית.
כן.
לא סתם ספרדית, אלא
כן.
עם זיקה. אחת העבודות הגדולות שלי היו השפעת התנ"ך על יצירות סרוונטס. העבודה הזאת הייתה גדולה, אבל זה עוד מעט אני אספר לך. במקביל, עזרתי קצת למרצות. הייתה בעיה ש... הלימודים במחלקה הם על תורת הספרדית.
כן.
היה קושי לתלמידים.
כן.
להבין את הכל, וקראו קטעים, ואז אמרתי למרצה, תתני לי את הקטעים, אל תקראי בספרדית, אני אעשה פרפרזה בעברית, ויקל על התלמידים. ככה התחלנו, התוצאה הייתה ספר הזה. זאת היצירה הראשונה
ספר
בכתב.
ספר המעצים של גבורתו.
במאה ה-13.
של גונסאלו דה ואלה.
לוס מילאגרוס.
מילאגרוס דה נוסטר סניורה. גונסאלו דה ברסאו.
ברסאו זה המאה ה-13.
כן.
המורה נפטרה, הקדשתי את זה למורה. והספר הזה כולו בחרוזים ובמשקל. זה היה הספר הראשון. בקיץ הייתי נוסע לספרד. הייתי באוניברסיטה של סלמנקה, קורס קיץ, באוניברסיטה של טולדו, פעמיים הייתי כל הקיץ. כי מה אני אעשה בקיץ? ככה התקדמתי, והנושא המרכזי היה, בהשתלמות שלי, היה סרוונטס. רות פיין היא היום פרופסור מן המניין באוניברסיטה. יש חברה סרוונטינית, 400 אוניברסיטאות. כתבתי להם כמה עבודות בפגישות הבינלאומיות. עבודה אחת הייתה על התנ"ך. היא, רות, אני עובד איתה כבר, הייתה מורה שלי, 21 שנה מ-94. זאת אומרת, 95, כשחזרתי. וזה הספר האחרון שלה, אני רק רוצה להראות לך. הספר הזה היא הקדישה גם לי.
המנחם ארגוב, קומפניירו, אינטרניאבלי.
כן.
דה
מאסטר מדהים. וכאן היא כתבה על התרומה, בקיצור. הנה זה.
התלמיד האהוב, קורא של סרוונטס.
בעצם כל הספרים שאני מוציא, היא גם כותבת את ההקדמה.
כן.
ועד היום יש לנו קשר מאוד מאוד הדוק.
היא מציגה בעצם את כל הספרים שלך.
כן.
אתה הכרת את סרוונטס לפני שלמדת ספרדית, לפני שהלכת לעבודה שלך בדרום אמריקה?
אני אגיד לך את האמת. כשהתחלתי ללמוד ספרדית, אז אמרו לי, מה אתה בגיל כזה?
כן.
אתה מתחיל שפה חדשה? כן. אמרתי להם, אני אגיד לכם מה שבן גוריון אמר. שהוא מתחיל ללמוד ספרדית כדי לקרוא את סרוונטס.
אמרת את זה?
אמרתי, אני מצטט את בן גוריון.
כן.
במחלקה דון קיחוטה, כל מה שאני ידעתי זה מה שביאלי כתב, תרגם. הוא לא תרגם את דון קיחוטה. הוא כתב עיבוד לבני הנאורים בשפה תנכית נפלאה, ולקח קטעים, זה לא הספר.
לא.
אז כל אחד אומר, כן, דון קישוט.
כן.
הוא תרגם את זה מרוסית.
כן, כן.
כן, ביאליק, אבל כילד, זה מה שקראנו.
נכון.
באוניברסיטה, בחוג, היינו צריכים כדי להתחיל להשתתף בסמינר,
כן.
למדתי שנתיים דון קישוט. היינו צריכים לגלות בקיאות. דון קישוט, אם את ראית, שני ספרים עבים. יש תרגום מצוין לעברית של לנדה, שהוא תרגם עם אשתו ביאטריס, הוא חבר קרוב שלי, ועסקתי בו הרבה מאוד. אבל במשך הזמן ראיתי שזאת לא היצירה היחידה. הספר השני שהוא חיבר, שיצא לאחר מותו על ידי ביתו, הייתה לו בת אחת מחוץ לנישואים.
כן.
היא הוציאה את הספר, וזה הספר הזה. אגב, כל הספרים קיבלתי תמיכה של משרד החינוך הספרדי, כולם.
זה דבר חשוב מאוד.
כן, ואני רוצה להגיד לך בינינו, התרומה שלהם היא למתרגם. אני לא קיבלתי כסף. אני נותן את הסכום הזה.
כן.
אני כותב להם קבלה,
שקיבלתי.
אני עושה בכסף מה שאני
נכון.
רוצה. אני נותן את זה להוצאה, שיהיה להם יותר
כן.
קל. תראה?
תראה. התרגום הזה יצא לאור הודות לסיוע שניתן על ידי המנהל הכללי של הספר הארכיב הספרות משרד החינוך התרבות והספורט הספרדי מיניסטריו דה אדוקאסיון קולטורה אה דפורטה דה אספניה מוצ'יבו אה ביבליותקס דה מיניסטריו. יפה, כן. אתה שעסקת בנושא של התנ"ך, אתה אומר השפעת התנ"ך בכתיבה של סרוונטס.
כן, זה הקשר
בין... אתה חושב שאתה, כשאתה קורא אותו, את הסופר הזה, נראה לך שאתה קורא סופר יהודי?
יש הרבה סיבות. אני אתן לך עוד כמה סיבות, עוד מעט. בכלל, תראי, אם את מסתכלת על הדמות של דון קיחוטה, בהשוואה לסנצ'ו, סנצ'ו הוא קריסטיאנו וייכו. מה דון קיחוטה? הוא קריסטיאנו נואבו. המתח בין הדמויות, האחד בעל רגישות עד כדי אובדן זיקה אל המציאות לפעמים, אבל המעניין בדמות יש כמה שהוא לא מעוגן בחיים היומיומיים, הדמות שלו מבטאת את העולם האמיתי. הוא הקונטרסט הגדול, וזהו היהודי. הוא בסביבה זרה, אבל הוא המלח שיוצר את האיכות של החברה. זאת אומרת, יש כאן איזה קונטרסט. היהודי הוא זר בסביבה, הסביבה עוינת אותו, אבל בהיעדרו החברה אין לה טעם. זאת אומרת, פה מה שמעניין הוא שבחלק השני של דון קיחוטה, שני ספרים, סנצ'ו הוא לא אותו סנצ'ו. זאת אומרת, הסביבה, והוא אומר, אני סנצ'ו, ואבא שלי סנצ'ו, והסבא שלי סנצ'ו, והוא בור ועם הארץ. אבל הוא נעשה מושל של האי. והוא חכם כשופט. אגב, העניין של המשפט הוא לוקח את הסיפור שמופיע בתלמוד. אני לא רוצה להיכנס לזה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, ההשפעה של דון קיחוטה על סנצ'ו הולכת וגוברת ומשנה את הדמות הארצי לדמות יותר רוחנית. זה ללא ספק התרומה הגדולה של סרוונטס לספרות העולמית. מכאן הוא נחשב אבי הרומן המודרני. אבל אני לא הסתפקתי בספר הזה.
אבל הספר
מעניין
הזה,
מאוד.
ספר מעניין, אני הייתי רוצה, על הספר הזה רציתי לשאול אותך משהו.
בבקשה.
זה יצירה בעצם שפורסמה אחרי מותו. אחרי מותו של סרוונטס זה פורסם, קודם לא. השפה ביצירה הזאת היא מאוד קשה.
כל הספר.
זה בעצם כל התקופה שזה עוסק, זה בעצם תקופה ביזנטית. איך התמודדת עם כל השפה, עם כל היצירה הזאת, היא מאוד מיוחדת.
השפה היא לא רק, ואני אתן לך דוגמה אחרת עוד מעט, היא לא רק קשה, אלא גם מבנה המשפט שלו הוא לא מבנה משפט תחבירי נכון. נכון במרכאות.
כן.
לפי כללים.
כן.
היה צריך להיכנס לרוח של הספר. הוא זכה לביקורת טובה מאוד דרך הספר.
כן.
בעברית אני מתכוון, לביקורת טובה מאוד, דווקא מבחינת הלשון. ותראי, אני השקעתי בזה, אני עשיתי זה עם חבר שהוא עשה את הדוקטורט.
כן. כמה שנים עבדת על?
זה יצא, ב-2008 הוא יצא. אני עבדתי על זה כמעט שנתיים. עכשיו, אני תרגמתי את זה, וחבר שלי עבר על זה.
כן.
ואנחנו הוצאנו את זה. אנחנו למדנו ביחד, אני לא הייתי מעוניין לכתוב את הדוקטורט.
כן.
היה לי כבר שני תארים שניים לפני כן. וזה היה צריך עבודה טכנית. היה חבל לי על הזמן. אז אני עסקתי בטקסט עצמו.
זה כבר עבודת דוקטורט.
כן. טוב, אבל זה לא חשוב. זה לא, תראי, בן אדם שפרש לגמלאות.
זהו, זה עניין של תענוג של הנפש, אני קוראת אחרי.
נכון, עשיתי זה בשביל הנפש. הוא גמר את הספר הזה שבוע לפני שהוא נפטר. מה שמעניין, הוא לא קרא אותו. יש לו גם בספר הזה טעויות טכניות. אלה טעויות שאילו היה קורא עוד פעם, היה מתקן. הוא לא הספיק. הוא גם לא תיקן אותו מבחינה לשונית. למה הוא מעניין הספר הזה? זה ספר של מסע. מסע בים הצפוני ומסע ביבשה מליסבואה לרומא. זאת אומרת, זה ספר מסעות. זה מעניין,
כן.
מפני שזה מסע...
שמציג את העולם באותה תקופה.
אל נכון ואל הזיקה הרוחנית. Mm-hmm. כי היא מסתיימת בעיר הקדושה בעולם, כן. ברומא. Mm-hmm. וזה מעניין מאוד, מפני שזה בעצם העולם שהוא חי בו, העולם של הים התיכון. המפגש בין הברברים,
כן.
בצפון אפריקה לבין העולם הרוחני שמבטיח חיים גם בעולם הבא, וזה העולם הנוצרי,
כן.
הטהור. המעניין הוא המעבר בסיציליה, וזה מתקשר אל הספרות האיטלקית, המעבר בים התיכון,
כן.
במשברים,
כן.
לכיוון רומא. כן. זאת אומרת, קודם ישנו המאבק בעולם פגני,
כן.
בצפון, שזה עולם שהנצרות לא הגיעה, ואחר כך בין התרבות של תקופתו,
כן.
לקראת, כן. הגעה לרומא. גם בסיפור הזה יש כאן הרוח של היהודי שמחפש את הדרך מן העולם הארצי אל העולם הרוחני. אגב, הוא ראה את הספר הזה, זה מעניין, כספר החשוב ביותר שלו. אבל לא הסופר קובע מה חשוב,
כן, כן.
הקורא קובע.
כן, זהו.
ויש לו כאן עוד בעיה. הבעיה בספר הזה, זאת הבעיה של היהודי. כי בסופו של דבר, הנצרות צמחה מהיהדות.
כן.
ויש לו בעיה דתית, לסרוונטס.
כן.
הוא מנסה בספר להסביר את אחד היסודות החשובים ביותר של הנצרות,
כן.
שלא נתפסים בשכל הישר. איך זה שלוש שהם אחד?
כן.
ו... למה אלוהים היה צריך מישהו שהיה בעבר בן אדם והפך להיות חלק מהאלוהות?
Okay.
יש כאן משהו לא ברור.
Okay.
אלוהים צריך משהו
מוחשי, okay.
לחזק אותו?
Okay.
הוא נותן פה את התשובה. Okay. זאת אומרת, פה את רואה את הלבטים, כי הוא מי שנולד ב-1547, 50 שנה אחרי הגירוש, לא יכול להיות לא נוצרי בספרד. אבל הוא מתלבט בשאלת היסוד, ששום נוצרי לא שואל אותו. אבל הוא, כבעל מוצא יהודי, צריך לתת תשובה. מה זה המשיח כבר בא? מה זה? זה הרי אלוהות היא משהו טרנסידנטי מופשט. למה צריך לקום מהתחייה בן אדם ולעלות לשמיים? והוא נותן את התשובה. שאלה מעניינת מאוד. אבל הספרדים לא ייכנסו לשאלות האלה.
אולי בגלל זה הוא לא היה פופולרי את הספר הזה. רק בגלל זה?
לא רק שהוא לא היה פופולרי, אלא יש איזה קונטרסט. איך יכול להיות שהגיבור הלאומי של ספרד בקרב ב-1571, בקרב של לפנטו, ששם בפעם הראשונה הארמדה הספרדית מנצחת את הצי הטורקי על שליטה בים התיכון, והגיבור הגדול שמשנה את פני המלחמה ואחר כך נופל בשבי בלי קשר לקרב, וחי 5 שנים באלג'יר. אף אחד לא פודה אותו, אבא שלו פודה אותו ואת אחיו, אין לו עבודה. הוא מנסה להגיע לאינדיס, לא נותנים לו. הרוזן מלמוס, הפטרון שלו, שעובר לאיטליה, הוא מבקש להיות המזכיר שלו, לא מקבל אישור. הוא לא יכול להגיע לאינדיס. מוכרים את דון קיחוטה ב-60,000 כרכים בימיו. ופיליפ השלישי מספרים שכשהוא רואה בן אדם צוחק ברחוב ומחזיק ספר, אז פיליפ השלישי אומר, הוא קורא את דון קיחוטה. ויושב בבית סוהר. בגלל סיבות פורמליות. את יודעת למה הוא יושב בבית סוהר? לא היה לו ממה להתפרנס. הוא היה קבלן משנה של הצי הספרדי. אבל הוא רצה לכתוב. אז הוא נתן את זה לקבלן במקומו. הוא גנב ולא עשה. אבל הוא היה בחוזה והוא ישב בסביה 2 בבית סוהר. אומרים ששם הוא כתב את דון קיחוט. אסרו אותו, לא היה לו ממה לאכול. הוא מספר בדון קיחוט שהוא מכר 60,000 ספרים ורימו אותו. הוא אין לו מעמד, אין לו פרנסה. איך זה יכול להיות? הוא כמעט איבד, הייתה לו יד משותקת.
כן, כן.
הוא לא, היא לא נחרטה.
לא, לא נחרטה, אבל
היא הייתה משותקת. הוא לא... הגיבור של מלחמה הכי חשובה של ספרד, ולא היה לו קיום. איך זה יכול להיות? זאת אומרת, הוא נדחה על ידי, מצד אחד הוא היה סופר גדול, אבל אף אחד לא מוכן היה ללכת לקראתו. זאת אומרת, יש פה איזו סתירה מאוד מהותית. אחר כך הוא כתב מחזות. אני תרגמתי, יצאו בעוד חודש, 2 מחזות שלו.
כן, זה כבר
סיפרת
לי.
האחד לגרן סולטנה, סיפור מעניין. הגרן סולטנה היא נוצריה. מתאהב בה הסולטן הטורקי שהוא מוסלמי. והקאדי אומר לו, מה אתה לא? והוא אומר, אני אוהב אותה. גם זה סיפור שעל זה כתבתי עבודה גדולה, השוואה בין מגילת אסתר לבין לגרן סולטנה.
כן.
יש לך אותו סיפור.
נכון, אותו סיפור.
איך יכול להיות שמכל הנשים בפרס, הפרסי בוחר בבחורה היהודיה? ואני עשיתי השוואה, וזה היה באחד ה... כנסים הבינלאומיים של החברה הסרבנטינית.
כן, יפה. מאוד מעניין.
על זה רות כתבה די הרבה.
איך נראה לך סרבנטס כסופר? הוא יותר קומי, יותר טרגי, או בעצם ערבוב כזה של קצת משני האלמנטים יחד?
תראה, הוא היה מודע לכוח של הספרות להשפיע על החברה. הוא ראה את עצמו מורה. הוא רצה לעצב את הדמות של הסופרים והדמות של המשוררים. יש לו ספר, אני לא יודע אם זה יצא פעם, מהו הספר הזה? הוא למה פרנסוס? זה כמו הסיפור הזה.
מסע?
זה מסע. הוא לוקח את כל המשוררים, 400 שחיים בתקופתו בספרד. הוא כותב על כל אחד את מה שהוא חושב עליו, ודברים די קשים, בפתיחות מוחלטת, והוא לוקח אותם לפרנסוס. למה? פרנסוס זה המקור של החוכמה. שם יושבות האלות שמייצגות את הרוח הנכונה, והוא לוקח אותם לפרנסוס שזה המקום של החוכמה, ללמד אותם איך צריך לכתוב. מה צריך, והוא מציין, הוא עושה ככה. וכל היצירה הזאת, אם תשימי לב, תראה איך היא כתובה. כולה 3,000 שורות. היא כתובה, תראי כל 3 שורות. A, B, A. זה חורז על זה. השורה הראשונה והשלישית. השנייה מתחילה פה. פה ופה ופה אחרת. A, B, A. A, B, A. B, C, B. C, D, C. זאת אומרת, הכוח שלו הוא לא רק בתוכן, אלא גם בצורה. וזאת שירה, אני לא פרסמתי את זה. אני לא יודע אם אני יוציא את זה יום אחד. אני רק רציתי ניסיון כדי להראות לך. A, B, A. שימי לב לחרוז. את רואה את זה?
כן, כן.
זה מתחיל פה. פה ופה. זה מתחיל פה.
אני אקרא פה שני בתים, אז יבינו קצת, כי אצלנו מאזינים לא רואים אותנו. פרק ראשון, היו היה בעל גוף איטלקי בסברו, יליד העיר פרוסה, כך אותה מכנים, יווני במוצאו ורומאי ברוב הדרו.
וככה הוא מנתח כל משורר.
לפרנס ושמגמתו ולשם היעד, לנוס ממשפט ממהומה ומדנים.
רק שאני מתרגם, אני לא רק מתרגם את התוכן,
אני מתרגם את
המבנה. ופה יש לי בעיה.
תעשה.
כל הקומדיות שלו, כולם כתובים, הוא כתב בערך 17 קומדיות. יש לנו 8, חלק הלך לאיבוד. כי פה את תוכלי לראות, זה הספר שיצא לפני 400 שנה.
כן, כן.
בדיוק.
ככה הוא נראה, כן.
כן. את רואה? יש לו 8 קומדיות ו8 אנטרמסס.
כן.
הוא אומר נואב, אבל גם עוד שו. מזה אני תרגמתי 2 קומדיות. כולם במשקל ובחרוץ. כל פעם המשקל משתנה, ואילו הייתי בהזדמנות, זה כבר בהוצאה של האוניברסיטה. זה צריך לצאת, אני חושב שבספטמבר זה יצא. כל אחד מעל ל-3,000 שורות, הכל במבנה שונה, הוא כל פעם משנה. זאת אומרת, את שאלת שאלה, אז אני מראה לך שהוא ראה את עצמו מורה לתקופה, מורה בעניין מקום הדת, מורה במובן הספרותי, ובהקדמה למחזות ולאינטרמס זה יצא בספר אחד. אני מוציא את זה בשניים. שני מחזות, כי זה כבר די גדול, זה יהיה דו-לשוני. באותו עמוד יהיה ספרדית ועברית. שורה מול
מצוין,
שורה.
מצוין, זה ככה.
בדיוק באותו משקל, כן, באותו כן. חרוז.
כן, זה קשה מאוד.
וזה...
מאוד קשה.
וגם האנטרמסס אותו דבר. בין השמונה של כן. האנטרמסס, יש שניים שזה. השניים האלה, גם הם עם עצה מלא, אם תספרי בכל שורה 11 עברות. וככה זה מופיע בעברית. מה שהתרגום שלי הוא לא רק בתוכן, אלא גם במבנה. מפני שאני חושב שאם אתה מוציא את המיוחד של המבנה שלו, אתה חוטא לרוח של הספר. אז כך שסרוונטס ראה את עצמו דמות שצריכה לעצב את הספרות הספרדית לדורותיה. והוא נתן דוגמה, אם הייתי נותן לך את ההקדמה שלו, היית רואה איך הוא, הנה זה, האנטרמסס שלו. זה יצא רק בינואר, אני חושב. תראי מה הוא כותב.
קודם הוא מבקש סליחה.
זה הקדמה למחזות ולאנטרמסס. הוא מדבר על עצמו.
תמצא בהם משהו טוב. הוא מספר זאת למנהל. חורץ על השון כדי ששנת דעת. כאילו, בדבריי אין לי פוגע באיש.
יש לו הכרת ערך עצמי.
כן, כן.
הוא רואה את עצמו מורה לסופרים, וכך שזוהי דמות מאוד חשובה, לא רק בערך הספרותי שלה, אלא גם במהפכה שהוא עושה, ביסודות של הלשון ובמקוריות של הכתיבה. מכאן ש...
אנחנו לא יודעים אם הוא קומי או טרגי, כי לפעמים לא, קומי מבחוץ, נכון. הוא נראה קומי, אבל בעצם הוא טרגי מבפנים.
מאוד.
ואנחנו רואים ש...
הוא... למה? כי אין הם החיים.
כן, נכון.
היא לא התרואה איך הוא כותב פה על עצמו. גם פה, בהקדמה שיש לו כאן. גם זה של סרוונטס.
כן, 5 נובלות אקסמפלריות.
הוא כתב 12 נובלות.
כן.
מה זה אקסמפלר? זה שוב עונה.
כן.
הוא כתב 12. שבאנו, חברי ואני, שלמדנו, ואנחנו עברנו על כל שלנו, 5 לא היו מתורגמות. אז קיבלנו על עצמנו,
כן,
להשלים. אני לא מתרגם את מה שאחרים תרגמו.
כן.
אז כאן תראי, גם פה, בהקדמה לקורא, הוא מספר על עצמו.
כן.
ומה זה נובלה אקזמפלרית? הוא לקח נובלות, כמו שהיה נהוג באיטליה, והוא כתב אותה עם איזשהו ייחוד. אך נובלה אחת מדברת על צועני ולחיתניה, זה אופי מיוחד. נובלה אחרת מספרת על עבריינים, על הכנופיה וכל זה. זאת אומרת, הוא כל פעם בוחר דוגמה, וזה האקסמפלר.
כן, זה הדוגמה.
כדי להוות מופת לאחרים. הנה, צריך לכתוב במגמתיות.
כן.
והסופר קובע את מגמת הכתיבה מתוך הצורך שלו להבהיר איזשהו פרק בתחום הספרותי. זאת אומרת, המודעות הזאת,
כן,
להיות מנחה ומורה ומכוון ומאיר, היא בכל התחומים. זה ספר גם זכה לפרסום יוצא מן הכלל, פה בארץ.
כן, כן.
וגם פה.
כן. החינוך הספרדי.
הם כולם הם תומכים, כן. ויש לי קשר טוב איתם. אני מנסה, וזה בהשפעתה של רות, כי כל החומר הזה הוא חומר שנלמד באוניברסיטה.
כן.
בחוג.
כן.
והיא בעצם מכוונת אותי ואומרת לי, צריך לתרגם את זה.
כן.
מפני שזה חוג, החוג ילמד את זה. וזה זה עוזר לתלמידים.
ברור. אבל עדיין הם קוראים בספרדית את החומר, לא? הם,
כן,
נתמכים בזה.
מי הם התלמידים? יש קבוצה שבאה מדרום אמריקה.
כן. אז אלה מכירים את
זה. זה בסדר. הישראלים הם צעירים שערכו את הטיול בדרום אמריקה.
כן.
הם מפטפטים קצת.
קצת, כן.
אבל זו שפה קשה.
כן.
אז כדי לרדת ולהבין אותה עד תומה, הם צריכים שיהיה להם, שיכירו את היצירה.
כן.
וזה עוזר להם להכיר את היצירה.
אחרי שלמדת כל כך הרבה זמן, והרצית וחקרת בנושא, מהו המשפט שהרשים אותך ביותר של סרוונטס? כי לי יש משפט ככה שהרשים אותי במיוחד.
אני אגיד לך.
לכן אני שואלת אותך.
אני אתן לך דוגמה.
כן.
מפני שעסקתי בתרגום,
כן.
השפיע עליי מאוד מה סרוונטס חושב על התרגום, ומה הוא אומר,
כן.
בדון קיחוטה. לתרגם אפשר רק שהתרגום יהיה טוב, צריכה להיות שפה קלאסית. למשל, בעיניו שפה קלאסית, זה או יוונית או לטין. כל תרגום, ולא חשוב אם שפה קלאסית או לא, למה הוא דומה, הוא אומר. התרגום דומה לשטיח פלמי. מה זה שטיח פלמי? אלה השטיחים שהיו תולים על הקיר בחוטי זהב, כסף ומשי, דמויות. זה היה מקשט. מהו תרגום? זה שטיח פלמי. אבל לא כמו שהוא נראה, אלא מהצד השמאלי שלו.
כל העבודה.
אתה רואה באופן מטושטש את הנוף, את הדמות, אבל אתה רואה המון קשרים והמון חוטים שלא שייכים לתרגום, אל המקור. אבל זהו כלי שני. אז אם את שואלת אותי, זה מה שאני מרגיש עד היום. ואם יצאו הקומדיות, אז חבר שלי שהוא עבר עליהם וביקש שיתקן, יבדוק. אז אמרתי לו, בסוף כל תרגום אני נשאר עם תחושה קשה. ואם את תראי, אני כתבתי את זה בהקדמה, בהקדמה לקומדיות, סיפרתי מה הבעיה שלי. זה שזה מתאים לטקסט, ביקרתי. זה שזה תואם את הצד הצורני, זה נכון, ואפשר לראות, כי זה, ההוצאה של האוניברסיטה עושים באותו עמוד ספרדית ועברית, שורה מול שורה. אבל אני נשאר עם תחושה שלקחתי על עצמי דבר שאולי אני לא יכול לקיים אותו.
כן, שאולי לא, אתה לא מעביר בדיוק מה שהוא חשב.
זאת אומרת, אם את שואלת אותי מה לקחתי מסרוונטס, אם יש לך זמן אני אקרא לך את הקטע, אבל זה לא חשוב, זה מה שסיפרתי לך. התחושה של השטיח הפלמי,
כן.
מהצד השמאלי.
כן, הוא מדבר, איפה הוא מדבר על השטיח הפלמי? ביצירה של קיחות או לא?
כן.
כן? כן. כי לי יש גם משפט אחד בקיחות שהרשים אותי מאוד, ששמעתי. זה אדם, הוא לא יותר מרעהו, אם אינו עושה יותר מרעהו. אתה מבין?
כן, יש.
הוא נומברה נועס מס כאוטרו, סינו אתם מס כאוטרו.
יש לו גם משפטים מאוד מאוד חשובים מבחינה דתית.
כן.
וזאת העבודה הגדולה שלי, כי אני חילקתי אותה. יש דמויות. אז הוא מזכיר את שרה, ומזכיר את אדם הראשון, ומזכיר את שמשון הגיבור, ומזכיר דמויות. אבל יש לו גם משפטים. למשל, הוא כותב החיים והמוות ביד הלשון.
כן.
זה לא כתוב בתנ"ך. וכולם אומרים, זה מספר משלי.
זה לא מספר משלי.
בתנ"ך כתוב, המוות והחיים ביד הלשון. לא החיים והמוות. אז זאת אומרת, אבל יש ציטטות.
כן.
יש אחר כך רעיונות משותפים. חילקתי את זה לנושאים. עשיתי אפילו מצגת והופעתי בכמה בתי ספר. כדי להראות לתלמידים, לקרב אותם אל דון קיחוטה, אז עשיתי מצגת במחשב, אבל יש קבוצות שלומדות ספרות נבחרת. זאת אומרת, קבוצה קטנה שלוקחת הגברה. אז בכמה בתי ספר, המורות שמעו שאני עוסק בזה, אז הם אמרו, תבוא לשיעור אחד. אז אמרתי, אם אני בא לשעה אחת, מה יישאר? אז עשיתי מצגת. ואני הופעתי בכמה בתי ספר. זה לא בתוכנית הלימודים, אבל זה רק לקבוצה של ספרות מוגברת.
הוא זה נכון.
אני רוצה שזה יגיע לבמה, ואני רוצה שיקראו את זה נכון.
בוודא.
ואם זה לא מנוקד, הצעירים היום, יכול להיות שחקן, יכול להיות קריין, הם לא יודעים דקדוק. אז את רואה?
כן.
הכל אצלי מנוקד. אז אני גם במחשב מנקד.
כן.
שאני מקליד. חוץ מזה, תרגמתי גם דברים אחרים.
כן, הבנתי. גלדוס, אני רואה שאתה עכשיו עשית. זה הגלדוס שלנו עכשיו.
את מכירה את בניטו פרז גלדוס?
כן, גלדוס.
גלדוס הוא מהאיים. זה חברה ביקשה אותי בעצם. גם פה זה בעיה של יהודי שהגיע לחופי ספרד. גלדוס לא הכיר יהדות. זה היה מסוף המאה ה-19. רומן בין פליט יהודי שמגיע לחוף בספרד לבין קתולית דתית בת 16. ספרדיה אמיתית. זה מעניין. אבל זה אחד הספרים החשובים. זה משורר יליד צ'ילה, אבנגרד, ויסנטה אוידוברו. פה עשיתי.
משורר.
זה אבנגרד. זה אפילו את הספרדית אולי יהיה לה קשה להרגיע. זה ספר מאוד מאוד, אני אהבתי אותו. הוא מחבר מילים, לוקח הברה ראשונה והברה שנייה.
כן, כן.
וזה היה צריך לעשות בעברית.
מאוד קשה.
זה מאוד, אבל זה הספר בין החשובים. זה המאה ה-14.
ספר האהב הטוב. חואן רואיז.
למה אהב ולא אהבה? ליברו דיבואן אמור. מדוע זה אהב? הוא לוקח את כל הרגשות ואת כל התכונות ומחלק אותם לזכר ונקבה. ואמור זה זכר.
כן.
מה אני אעשה? מצאתי בפיוט של ראש השנה.
כן.
אהב זה זכר. אהבה זה נקבה.
כן.
בגלל זה זה ספר האהב. בגלל הזכר.
הכי נפר
מאיתה. זה ספר מאוד מאוד חשוב.
הוא מאוד ידוע, הספר הזה. מאוד ידוע.
זה נקרא קוודרנביה. תראי, כל בית בין ארבע שורות, חרוז אחד.
נכון.
עכשיו, אם תשימי לב, כל שורה 14 עברות.
כן.
שבע ועוד שבע. גם בעברית, גם בספרדית.
קשה לתרגם ככה, שאתה צריך כל הזמן להיכנס למסגרת מסוימת ולמצוא את המילה הנכונה.
ולמצוא את החרוז.
החרוז, המילה הנכונה, שתתאים למילה.
זה עבודה.
אבל זה כאילו שאתה בעצמך כותב.
זה אחד הספרים החשובים ביותר. זה אולי שמעת על חואן מנואל.
הרוזן לוקנור.
קון דה לוקנור. זה המאה ה-14. 1345. הוא הסוברינו האחיין של המלך הגדול, הנה את רואה אותו פה, אלפונסו העשירי, אלסביו.
אלסביה.
הוא בן אחיו. 51 סיפורים. מאוד מאוד יפה. זה לומדים באוניברסיטה.
כן.
זה אהבתי, זה ספרד, זה מקסיקני. ספר קשה מאוד.
חואן רולפו, המישור.
כן, כן, חואן רולפו. חואן רולפו כתב שני ספרים.
כן.
הוא בין הסופרים החשובים ביותר של מקסיקו.
כן.
לסיפורים קשים מאוד. פשוט אני למדתי את זה ואמרתי.
כן.
עכשיו יצאו, פה יש 9 ספרים, אחד באוניברסיטה, בהוצאה, ועוד האינטרמסס, 10. ואולי בזה אני גומר.
טוב, אם יהיה המחזה ואתה תעזור לנו, יעשו את המחזות?
אני רוצה בזה לסיים. אני רוצה להביא את זה. אני עכשיו גומר את התיקונים לחן פה, לתיאטרון. יש שם גם תיאטרון קטן בחן. לא רק. אני רוצה שיבחרו 3 ויציגו אותם, ואני מוכן לבוא להרצות לפני כל הצגה. 5 דקות. לדבר על זה.
כן, כמעט.
אם אני אצליח.
כן.
אז זאת המטרה שלי.
אנחנו מאחלים לך הצלחה.
הקומדיות אי אפשר להציג אותם, הן קשות מדי.
כן.
אבל המערכונים כל כך יפים. וזה היה לי תענוג.
כן.
אני ביום שני רואה את רות, אני עוד לא יודע מה נעשה. אגב, רות היא זאת שעורכת כמעט את כולם.
כן, אני ראיתי זה.
כמעט את כולם.
יש פה עבודה של צוות כמעט. רק עבודה
כן,
קשה,
על...
הקשה עליך.
הנה, פתח דבר כן. זה רות כתבה. לא
כן.
כולם היא כתבה. אני עובד, אני מביא לה את החומר, ואני יושב איתה, אני קורא לה את זה, והיא מתקנת אם צריך משהו. אני לא בטוח תמיד, כי אני רוצה שזה
כן.
יהיה...
100%
מדויק.
כן,
אז יש לנו עבודה משותפת.
אז תודה לך ולהתראות בתוכנית הבאה. שלום, שלום.
תודה לך.